یه قرص سنه یک
عمران خان
میری قرص بات سن لو
پاکستان عمران خان عمران خان
یک قرص سنه تبدیلی آنی گئی تبدیلی آگئی ہے
בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, לפתום בוקר נהדר לכם, אתם מזינים למשדר רשת, לי קוראים ארז. מה שאני הולך לדבר עליו היום זה על הבחירות. לא הבחירות בארץ, למרות שעד שהמשדר הזה יצא לך תדע כבר מה יהיה, אני מדבר על הבחירות בארצות הברית. בעיקר על הבחירות לנשיאות, כלומר בארצות הברית בוחרים נשיא, בוחרים מחליפים את כל בית הנבחרים ואת שליש מהסנאט אם אני זוכר נכון. אבל אני הולך לדבר על הבחירות, לא על הבחירות עצמם, כלומר מה שבעצם קרה שם ומי נבחר ולמה נבחר זה פחות מעניין אותי, כיוון שמה שמעניין אותי יותר זה בעצם מה שקורה בארץ. ונתחיל מהעובדה שבעצם זה שהבחירות האלה בכלל זכו לכזאת תעודה בארץ, זה משהו שהוא, הייתי אומר, מפתיע. אני לא יודע להגיד עד כמה זה מפתיע, זאת אומרת, זה לא שאתה יודע, התעוררתי בבוקר ואמרתי לעצמי, אני לא מאמין שכל כך מסקרים את הבחירות האלה בארץ, אבל התעודה שזה זכה להם בארץ היא מפתיעה. בעיקר כי קשה לומר שיש איזשהו רקורד של מעקב אחרי מה שקורה בעולם, כל הנוגע לפוליטיקה העולמית. זאת אומרת, אם יש בחירות בגרמניה, אני בספק אם זה מגיע לעמוד הראשון יום אחרי יום, רוב הסיכויים שזה מגיע לעמוד 17 שם, אחרי שנגמרות החדשות, ולפני שמדברים על הקרדשיאנס ואני יודע מה, אישה שילדה 9 ילדים, אז מופיע שם איזה בוקסה קטנה, אנגלה מרקל נבחרה שוב או משהו כזה. זאת אומרת, ולא רק הבחירות בגרמניה, הבחירות בהולנד למשל. מי ראש ממשלת הולנד? מי ראש ממשלת שוודיה? ואני לא מדבר על דברים שקורים כאילו, אתם יודעים, הנה, בתאילנד, שזה... גרורה ישראלית הרי, היה שם העניין עם המלך, זה גם לא, אולי קיבל משבצת באיזה עמוד ראשי, אבל רוב הסיכוי שזה הייתה יותר כתבת, זה כתבות יותר שוליות. ואילו הבחירות בארצות הברית זכו לתעודה די חזקה. ויש לזה סיבות, יש לזה כמה וכמה סיבות. קודם כל, אנחנו הרי שמדברים על התקשורת בישראל, התקשורת הכתובה בטוח, אנחנו מדברים על בעצם על שני עיתונים, על ישראל היום וידיעות אחרונות. וישראל היום, מה לעשות, הוא לא עיתון עצמאי עם אג'נדה עצמאית. לא שידיעות הוא עיתון עם אג'נדה עצמאית, אבל בסדר. ישראל היום הוא לא עיתון עם אג'נדה עצמאית. ישראל היום הוא עיתון עם אג'נדה מוכתבת מראש על ידי הבעלים שלו, והבעלים שלו הוא שלדון אדלסון, שהוא מיליארדר, מה שאנחנו קוראים בישראל, יהודי-אמריקני, אחד האפיקי ההשקעה שלו זה בפוליטיקאים בארץ ובארצות הברית. הפוליטיקאי שהוא מושקע בו מאוד בארץ זה כמובן בנימין נתניהו. הפוליטיקאים שהוא משקיע בהם בארצות הברית הם רפובליקנים. הוא היה תומך מאוד גדול של ג'ון מקיין. 4 שנים אחרי זה הוא היה תומך רציני מאוד של מיט רומני. ובבחירות האלה הוא בהתחלה היה מאוד לא בעד טראמפ. בפריימריז הוא לא היה בעד טראמפ. ברגע שטראמפ זכה בפריימריז והפך להיות המועמד הרפובליקני לנשיאות, אז כן, אז שלדון אדלסון התיישר והפך להיות תומך שלו. וגם יש לזה, כלומר, יש סיבה שהקמפיין, יש לקמפיין האמריקאי שלוחה ישראלית בארץ, לפי המספרים שהם פרסמו, יש כ-300,000 אנשים בעלי זכות הצבעה באמריקה. ארצות הברית, אתה יכול להצביע גם אם אתה לא נמצא במדינה עצמה, אז בניגוד לישראל למשל, אז בעצם לאותם 300 אלף אנשים שחיים בארץ, אני לא יודע כמה מהם ישראלים, אבל 300 אלף איש שחיים בארץ, יש זכות הצבעה, וזה 300 אלף איש שיכולים בהחלט לשנות את המפה לכאן ולכאן. אז הייתה חשיבות גם מבחינת הקמפיין של הילרי קלינטון, גם מבחינת הקמפיין של דונלד טראמפ, וגם מבחינת שלדון אדלסון כתומך ותורם של דונלד טראמפ, שיהיה הד לקמפיין הזה בארץ. עכשיו, כמובן שברגע שישראל היום מיישר קו לכיוון טראמפ, זה אומר שידיעות אחרונות אוטומטית מיישר קו לכיוון השני, יש ביניהם יריבות ידועה, מה ש, וזה לחלוטין, אם ישראל היום מחר יקום ויחליט ש... אני יודע מה, השמיים צריכים להיות בצבע, יודע שזהו, מבחינתו, השמיים צריכים להיות בצבע כחול, ידיעות אחרונות יוציא הודעה שהוא מבחינתו תמיד חשב שהשמיים צריכים להיות בצבע ירוק. זאת אומרת, אין פה איזשהו עניין של מה טוב, מה לא טוב, מה נכון, מה לא נכון, זה חלוטין, מה שאתה אומר, אני אומר ההפך, ומה שאתה אומר, אני אדאג שזה, כלומר, יש ביניהם, מה שקוראים הסכמה שלא להסכים. וזה בעצם, על בסיס זה התחלקה התקשורת בארץ. זאת אומרת, ברגע ששני העיתונים הראשיים הופכים את זה למשהו שהוא על סדר היום, כל שאר מוקדי התקשורת, שזה יכול להיות אתרים, זה יכול להיות שאר העיתונים, יש עוד כמה עיתונים בארץ, וכולם התיישרו אחד אחד לפי הסדר, מי לצד הרפובליקנים וטראמפ, ומי לצד הילרי קלינטון והדמוקרטים, ובעצם הפכנו להיות לאיזושהי שלוחה של הקמפיינים. אחד הדברים שמאוד עניינו אותי ככל שהבחירות התקרבו, היה שישראלים יושבים בבית ביום הבחירות בערב, שהרי הבחירות אצלהם מתקיימות בגלל הפרשי הזמנים, זה כבר אחר צהריים ערב, והתוצאות מגיעות, מתחילות להגיע בשעה 10-11 אצלהם, שזה פה כבר לפנות בוקר. תופעה של ישראלים שיושבים בבוקר ורואים דברים מארצות הברית זה לא חדש, אבל זה עד היום היה מוגבל לספורט. זאת אאומרת, הייתי רואה אנשים שרואים משחק NBA, סופרבול, וורלד סיריז בבייסבול, דברים כאלה, לשבת ובן אדם שזה לא מקצועו, שהוא לא עיתונאי, שהוא לא מקבל כסף לצורך העניין הזה, לשבת בבית ולעקוב אחרי תוצאות הבחירות, ביום שהוא יום, לא יום חופש, זה לא יום שבת למחרת, זה לא יום שישי למחרת, זה אומר שבן אדם הולך לקום בבוקר עייף מאוד, רק בגלל שהיה חשוב לו לראות את תוצאות הבחירות, שבגדול לא ממש משפיעות על ישראל. בניגוד למה שאולי טענו, כי צריך להצדיק איכשהו את הסיקור, אז הטענה שתוצאות הבחירות חשובות כי הן משפיעו על ישראל היא פיקציה. באופן, על דרך השלילה אפשר לראות שהרי... נתניהו מסיבות כאלה ואחרות הצליח, שוב, גם בגלל התמיכה שלו בהתייצבות שלו לימין, לימין כל מי ששלדון אדלסון תומך בו, הציבה אותו בעצם שוב פעמיים, בניגוד בדרך כלל מה שקורה בארץ, בדרך כלל תמיד ששואלים ראש ממשלה או מישהו שר או משהו חבר כנסת ישראלי בעד מי, הוא אומר, אנחנו נתמוך במי שיבחר. זה תשובה דיפלומטית ותשובה נכונה אגב. אנחנו נתמוך במי שיבחר, זה לא משנה לנו. מי טוב ליהודי, מי שיבחר. נתניהו הציב את עצמו פעם אחרי פעם לימין המועמד הרפובליקני. והצליח בגלל שבשתי הבחירות האחרונות המועמד הרפובליקני לא נבחר עד הבחירות האלה, הוא הצליח בעצם, כבר התחלנו טוב, מה שנקרא, עם הנשיא, עם נשיא אובמה. ומעבר לזה, הייתה ביניהם גם, הייתה לו התנגדות מאוד רצינית בגלל מדיניות החוץ של אובמה והסכם הגרעין וההתעסקות עם איראן. לנתניהו הרי מאוד מאוד חשוב שהנושא האיראני יהיה בסדר העדיפויות, כי אחרת, אם אנחנו מחליטים שהאיראנים הם כבר לא סיכון עד מדינת ישראל, אז קצת אין לי מה להפחיד את הישראלים. הרי אם הישראלים יפסיקו לפחד מאיראן, מהחמאס, מהפלסטינים, הם עלולים עוד חס וחלילה להסתכל, ותכף אני אדבר קצת יותר על הנושא הזה, ועלולים להסתכל על מה שבאמת קורה בארץ. ולכן היה מאוד מאוד חשוב לנתניהו להעמיד את כל הנושאים האלה בראש הרשימה, ואז כשבא נשיא ארצות הברית, ירום הודו, והוא אומר, לא, אנחנו בסדר עם האיראנים, אנחנו נעשה איתם הסכם, ואנחנו נראה מה קורה, ואנחנו נעבוד איתם, והם לא, זה לא כזה אישו. נתניהו לא יכול לאכול את זה, וקשה לו מאוד עם העניין הזה, וזה פועל בניגוד לכל התפיסה הפוליטית שבזכותה הוא נבחר פעם אחרי פעם, ולכן היה לו חשוב גם במחיר של אימות פומבי ורשמי מול אובמה לצאת נגדו ולהגיד, לא אדוני, אתה אידיוט, אתה אידיוט שאתה עושה את הדברים האלה. עכשיו, אף בן אדם לא אוהב שבאים ובנאומים באום ובקונגרס ומה שזה לא יהיה, באים אומרים שהמדיניות שלו היא מדיניות לא נכונה ושקרית ומטומטמת ומה שהוא לא אמר שם. כי אני בכוונה מקצין, כי הדימויים והשיטות רטוריות של נתניהו הן לא מתוחכמות במיוחד. כולנו זוכרים אותו בא עם הציורים של זאת הפצצה, ואם זה ברווז, ואם זה פה, ואם זה שם. אז זה די, הרטוריקה שלו מאוד משטיחה את הדיבור, את השיח לרמה של ילד, לרמה ילדותית קצת. ולבוא ולהגיד, הנשיא, אתה לא בסדר, תשמעו, זה מעליב. וכל הדברים האלה ועוד הרבה דברים אחרים הצליחו להפוך את היחסים האישיים בין אובמה לבין נתניהו. זה כבר לא חתול שחור, זה כבר ערימת פנתרים שחורים שעברה ביניהם, לא הפנתרים השחורים התנועה, אבל הדימוי. וממש לא היה, כבר הרבה שנים לא היה לנו, אולי מאז בוש האב ושמיר, וגם אז זה לא היה אישי, זה היה אולי יותר מבחינת, זה לא היה יותר מבחינת המדיניות. אז הרבה שנים לא היה לנו כזה קרע בין נשיא ארצות הברית לבין ראש הממשלה הישראלי. ובכל זאת, קרה משהו? קיבלנו איזה, נכון, היה בזמנו דרישה לעצור את הבנייה בהתנחלויות לאיזה 9 חודשים, כצעד בשביל להבטיח מה שלא הובטח, אז לא יצא מזה שום דבר, איזושהי, אבל זה לא, בסדר, עברו וחזרו הבניות, ולא היה שום לחץ מאז של הממשל לעשות משהו, לשבת עם הפלסטינאים, לא לצאת למבצע זה או אחר, לא לעשות, כן, לא היה כלום. ממשל האמריקאי מבחינתו, בתקופת אובמה, במיוחד בארבע שנים האחרונות, אפשר לומר כמעט לא התעסק עם ישראל. אפשר לומר כמעט לא פעל באיזושהי צורה לגרום לישראל לעשות דברים מסוימים או לא לעשות דברים מסוימים, ולהפך, מבחינת היחסינו, אנחנו הרי נחתם איזשהו הסכם עכשיו, הסכם הסיוע החדש שמבטיח 38 מיליארד דולר בסיוע, ששוב, זה לא סיוע, זה יותר הלוואה, זה לא בדיוק סיוע, זאת אומרת, זה כסף שישראל קונה איתו נשק מארצות הברית, אבל עצם הרעיון שאנחנו מקבלים מהם היום יותר כסף משקיבלנו אי פעם, אז לבוא ולהגיד שהממשל של אובמה היה עוין לישראל, זה לא נכון. ולכן לבוא ולהגיד, ולכן הטענה שמועמד זה או אחר טוב יותר או פחות ליהודים או לישראל, היא פיקטיבית. אין ממש שוני במדיניות החוץ האמריקאית ביחס לישראל, בין אם זה נשיא רפובליקני ובין אם זה נשיא דמוקרטי, והקונגרס אותו דבר. קונגרס יכול להיות דמוקרטי או רפובליקני, והיחס הוא אותו יחס, והסיוע הוא אותו סיוע, והווטו במועצת הביטחון תמיד מובטח. זאת אומרת, אלה לא דברים שמשפיעים עלינו בפועל. אם כבר, אפשר לומר שהבחירה של טראמפ יותר בעייתית מהבחינה הזאת לישראל, בגלל שטראמפ, לצורך העניין, הוא לא כמו קלינטון, הוא לא ימשיך, זאת אומרת, חלק מהדברים שהוא דיבר עליהם הוא שהוא לא הולך להמשיך את הקו שהיה נהוג בארצות הברית כבר עשורים. זאת אומרת, מבחינת ההתערבות שלהם בסוריה, הוא אמר שהוא יפסיק את זה. מבחינת ההפיכה של ארצות הברית לשוטר הגלובלי, הוא מדבר על זה שזה לא ימשיך אצלו. הרבה מאוד ממה שקורה כרגע מבחינת ההתערבות של ארצות הברית, דווקא הוא מדבר על שינוי. בעוד שקלינטון לחלוטין הייתה מבחינתנו מה שהיה הוא שיהיה. אז במובן הזה, דווקא אם אתה איש ימין שמבחינתך חוסר, מבחינתך שימור של הסטטוס קוו הקיים דווקא מתאים לך, אז דווקא במובן הזה טראמפ הוא לא כזה בחירה של אנשי ימין, וגם לזה תכף נגיע. עוד דבר שעלה בכל הנושא של הסיקור של הבחירות בארצות הברית ביחס לארץ, הוא שדווקא זה הדגיש עד כמה המדיה הישראלית, ושוב, כשאני מדבר על מדיה, אז אני מדבר על עיתונות. אני מדבר על העיתונות הכתובה והאלקטרונית. אני מדבר על טלוויזיה, על חדשות, ולא רק חדשות, גם כל תוכניות הדברת והאירוח וכיוצא בזה. כמובן, האינטרנט, לא רק, האינטרנט זה לא רק ויינט ומאקו וכל אלה, אלא גם יש עוד הרבה מאוד אתרים שמתעסקים באלף ואחד נושאים שונים, שלכולם יש איזושהי אג'נדה מסוימת. ובנוסף לזה יש את כל מערך הפרסומות, שהוא גם מציג תמונת עולם מסוימת, והוא גם מכתיב תמונת עולם מסוימת. זאת אומרת, אם הפרסום שלי הוא פרסום שהוא לצורך העניין, אני מפריע לי משהו שמדברים עליו בעיתון או בטלוויזיה, יש לה פרסום הרי השפעה מאוד חזקה על הדברים האלה. ולכן, כשאני אומר מדיה, אני מתכוון למכלול המידע שהאדם נחשף אליו, שלא התחלתי אפילו לדבר על הרדיו. כל הדברים האלה זה נחשב מדיה. המדיה בישראל היא מאוד 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 אמריקנופילית. הייתי אפילו אומר אמריקנוצנטרית. זאת אומרת, זה לא רק שואבים ואוהבים את המידע שמגיע מארצות הברית, זה גם בערך הדבר היחיד שמעניין אותם. בהרבה מובנים זה הגיוני, כי אם אנחנו מדברים היום, יש דור שגדל על האינטרנט ועל כל מה שקשור באינטרנט, אז מן הסתם זה הכל מגיע מארצות הברית, אבל גם לפני זה, זאת אומרת, הטלוויזיה שאני ראיתי מאז ומתמיד, ואנחנו ראינו, וגם בימים שהיה ערוץ אחד, וגם בימים שהיה רק שני ערוצים, אז הטלוויזיה או שנוצרה בארץ, או שהגיעה מארצות הברית, עם קצת אנגליה וצרפת באיזשהו מובן. אבל באיזשהו שלב זה הפסיק, זה התחיל להיות יותר ויותר, והיום נראה לי שזה לחלוטין. בריטי, אמריקאי לחלוטין. זאת אומרת, אתה גדל תחת השפעת התרבות האמריקאית. ואז כשאתה הולך ואתה מתחיל לעבוד בתקשורת, אז שוב, כל עולם התקשורת, גם ככה הוא מושפע מארצות הברית, וגם ככה הוא שואב את כל המידע שיש לו מארצות הברית. אז אתה גדל לתוך עולם שמבחינתך, וזה לא רק ארצות הברית, זה יותר גרוע מזה, זה האזורים של ארצות הברית, שבעצם מה שקוראים הקוסט, זאת אומרת, ניו יורק ולוס אנג'לס, החוף המזרחי, החוף המערבי, שמי שעקב אחרי כל הסיפור הבחירות וכל ההפתעה הגדולה מזה שטראמפ ניצח, בהחלט שמו לב לעניין הזה שהתקשורת האמריקאית הייתה מאוד מאוד נעולה בתוך מה שמכונה התיבות התעודה של עצמם, האקו צ'יימברס, שזה אומר שאם אני עכשיו יושב עם כל החברים שלי לצורך העניין מצביעי ליברמן, ואני מצביע ליברמן, וכל השיחות שלנו מסובבות סביב ליברמן, ומה ליברמן עשה ומה ליברמן אמר, ואז אני הולכים לבחירות וליברמן מקבל 5 מנדטים, ואני אומר, איך זה יכול להיות? הרי כולם מצביעים ליברמן. כולם, כל מי שאני מכיר מצביע ליברמן, איך להזזל רק 5 מנדטים? אז זה בדיוק התפיסה. כשהתפיסה של הניו יורק טיימס ו-CBS ו-CNN ו-ABC ו-Fox News וכולם מרוכזת מסביב ו-Fox News, כן, מרוכזת מסביב למה שקורה באקו צ'יימבר שלהם, לא משנה אם הם בעד או נגד קלינטון או טראמפ, הם הופתעו. כי כל מי שהם מכירים הולך להצביע קלינטון. איך להזזל טראמפ נבחר? לא, תוסיפו לזה את העובדה שבתוך, שלא מספיק שהמדיה האמריקאית חיה, ראתה את כל המצב דרך איזושהי פריזמה מאוד 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 ספציפית של המיליו, של הנישה, של החברים שלהם, ולא ראתה מה שקורה בפועל בכל שאר ארצות הברית. אז התקשורת הישראלית, את המידע שהיא מקבלת, היא לוקחת מתוך זה. זאת אומרת, מתוך המבט המאוד מאוד צר הזה על התרבות האמריקאית, אנחנו מקבלים מבט מאוד מאוד צר על המבט הצר הזה. וזה, למה אני אומר שזה, ולמה זה, אני מדגיש שזה כאילו מבט צר על מבט צר, כי בניגוד ל-CNN, ובניגוד לניו יורק טיימס, ובניגוד לוושינגטון פוסט, ובניגוד לכל הערוצים האלה, הצריכה של תרבות אמריקאית ובמיוחד של חדשות אמריקאיות בארץ היא חד צדדית. זאת אומרת, אם הניו יורק טיימס חושב שכולם הולכים להצביע לקלינטון והוא מפרסם איזשהו מאמר שאומר הנשיא הבא של ארצות הברית יהיה הילרי קלינטון ולמה זה טוב ולמה זה לא טוב וכן הלאה וכן הלאה, הוא תורם לשיח האמריקאי. אנשים פותחים את העיתון בבוקר, קוראים את מה שהוא אמר, מדברים על מה שהוא אמר, החבר'ה ב-CBS אומרים, ככה וככה, ואז החבר'ה ב-CNN מדברים על מה שהחבר'ה ב-CBS דיברו, על מה שהוא בניו יורק טיימס כתב, כלומר, יש איזשהו תהליך של כך ותן. עכשיו, כשערוץ 2 מדבר על מה שהם קראו בניו יורק טיימס, אף אחד בניו יורק טיימס או ב-CNN או ב-CBS לא מעניין אותו מה שערוץ 2 אמרו. ולכן הצריכה של התרבות והחדשות האמריקאיות בארץ היא רק במובן של 10. הם לא לוקחים כלום. זאת אומרת, לא משנה מה יגידו פה, קודם כל זה חד צדדי. אין לנו שום זאת אומרת, גם אם הילרי קלינטון מתארחת פה ואומרת דברים, זה דברים שנאמרים בידיעה שיראו אותם בארצות הברית, לא מעניין אותה איך היא תתפס בארץ כל כך, כמו שמעניין, אלא אם כן היא מתייחסת לאותם בוחרים, אבל כל התהליך הזה הוא תהליך של באמת, אנחנו שואבים מהם, הם לא מקבלים מאיתנו כלום. שום דבר שנאמר פה, שום דבר שמובע פה, לא משפיע עליהם. ולכן יש פה באמת מין איזשהו תהליך של זאת אומרת, התקשורת בארץ מאוד 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 מושפעת, אבל לא משפיע. וברגע שאתה מושפע ולא משפיע, אתה מתחיל, זאת אומרת, אתה מאבד יותר ויותר 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 מהצביון. כלומר, אין כאן איזשהו תהליך של הטמעה של תרבות אמריקאית בשיח הישראלי, ובמובן נגיד, לוקחים משהו מארצות, נגיד, דוגמה מאוד קלאסית זה יפן. יפן למשל, בעברה, מאז מלחמת העולם השנייה, עברה תהליך מאוד חזק של אמריקניזציה. אבל מצד שני, ובאופן די מוזר, הייתה השפעה מאוד חזקה של התרבות היפנית על האמריקאים. ועכשיו נוצר מצב שהתחילו לעשות סרטים בארצות הברית שמושפעים מהסרטים שהיפנים עשו, כשהיפנים מושפעים מהסרטים האמריקאים. זאת אומרת, למשל, אם סרטי הסמוראים של קורסאווה מושפעים מהמערבונים האמריקאים, אז התחילו לעשות מערבונים אמריקאים שמושפעים מהסרטים של קורסאווה. עכשיו, זה השפעה מאוד מוזרה, גם כתרבות האמריקאית והיפנית, הן מאוד תרבויות מאוד שונות ואחרות. אבל היה פה איזשהו תן וכך במובנים מסוימים. בתרבות הישראלית אין את התהליך הזה, ולכן אין שום שמירה על צביון ישראלי מסוים כשזה מתעסק פה, אלא זאת אומרת לחלוטין יש כאן השתלטות של התרבות והתפיסות האמריקאיות על על השיח, שוב, במדיה הישראלי, ותוך כדי וביטול וביטול העצמי. זאת אומרת אין וזה מביא למצב שהתצוגה, שהצורה שבה דברים נתפסים בארץ היא מאוד 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 מוטה. ולכן ישראלי שמקבל את המידע יכול לחשוב שדברים מסוימים קורים בארצות הברית, שבפועל זה לא מה שקורה. ולכן שוב פעם, החוסר ההבנה של איך זה קרה, למה בכלל הוא נבחר, האם הוא כזה או כזה או כזה, האם הוא אדם טוב, הוא אדם רע, מה הוא כן, מה הוא לא, מה הם בכלל חושבים על מה שקרה. כל אחד מהפרשיות שהתעוררה, אנשים קמו בבוקר ומשוכנעים שזהו, הוא סיים את הקריירה שלו, ולא רק שלא סיים את הקריירה שלו, אלא קמפיין המשיך. עכשיו, כשאתה אמריקאי ואתה חי באיזה ארקנסו, באיזה איובה, או בנבדה, או מה שזה לא יהיה, אז זה, זאת אומרת, דברים נראים אחרת. אבל כשאתה חי בישראל, יש לך, אתה קם בבוקר ואתה מקבל, אתה קם בבוקר, אתה פותח חדשות ואומרים לך שזהו, הקמפיין של טראמפ ספג מכה שהוא לא התאושש ממנה. אז אתה אומר, טוב, ולמה הם חושבים ככה? כי זה מה שהניו יורק טיימס וה-CNN וכל האלה אמרו להם שהולך לקרות. כי הם אמרו, טוב, זהו, הוא גמר. ואף אחד לא קם, אף אחד לא בא ואמר, לא, אני אין לי בעיה עם זה. כמו שאמר השכן של אותו אחד מארקנסו, שהוא אמר לו, שמעת מה טראמפ אמר? אז הוא אמר, לא, אין לי בעיה עם זה, אני לא, לי זה לא מפריע. ובגלל האופי החד צדדי הזה, אז התמונה שהתקבלה כל הזמן הייתה תמונה מעוותת. עכשיו, הדבר השני והמאוד מעניין שצריך להגיד על שאני מרגיש צורך להגיד על הבחירות האלה, זה מה שקרה בעקבות בעקבות הבחירה של טראמפ. כשטראמפ נבחר, בעצם עלתה כותרות שפוליטיקאים בארץ יצאו איתם, היו שזהו, הסתיימו 7 השנים הרזות, 8 השנים הרזות, התחילו 8 השנים השמנות. על בסיס מה? בנט בכלל הרס אותי. מושג המדינה הפלסטינאית הסתיים. זהו, אין, לא צריך, אין. אנחנו, יש לנו, כמו שנתניהו אמר, חבר אמת לישראל, a true friend, ולא צריך יותר לדאוג. עכשיו אנחנו בסדר, עכשיו אנחנו רגועים, אפשר יהיה לעשות מה שרוצים, יש לנו נשיא אחד משלנו. על בסיס מה זה נאמר? אין לי מושג. זאת אומרת, כמו שכבר התחלתי ואמרתי, לא בדיוק הייתה לנו בעיה להתנהל כמו שאנחנו מתנהלים כשאובמה היה נשיא. לא הייתה לנו שום בעיה להמשיך סיפוח זוחל או מואץ או מה שזה לא יהיה ביהודה ושומרון. לא הייתה שום בעיה לצאת למבצע אחר מבצע אחר מבצע בעזה. לא הייתה לנו שום בעיה להמשיך ולא לשבת עם אף אחד ולא לדון עם אף אחד ולא לנסות להביא לשום פתרון ולהעביר עוד תקציבים. לא הייתה שום בעיה, להפך, קיבלנו יותר כסף. אם כבר אנחנו מסתכלים אחורה לנשיאים הרפובליקנים, אם אנחנו מדברים דווקא על משטר רפובליקאי שכביכול יותר תומך בישראל, גם לזה אין שחר. ג'ורג' בוש, הבן, הוא יזם את מה שקראו מפת הדרכים, הרודמאפ. והרודמאפ דיבר לחלוטין שהמטרה שלו היא להביא את שני הצדדים למשא ומתן, שבסיכומו תהיה החלטה מקובלת על שני הצדדים למדינה פלסטינאית בגבולות 67 על פי החלטת האום 242338. זה מאוד מאוד, אני חושב, בנט מאוד מאוד יאהב את המפה הזאת. זה ממש לחלוטין ההפך המוחלט מאיך שהוא מציג את הדברים. לפני זה היה קלינטון. קלינטון היה נשיא דמוקרטי, שכמו שאנחנו יודעים, מאוד לא אהב את ישראל. כתוצאה מחוסר האהדה שלו לישראל, הוא הצליח להביא להישגים של ממש בתהליכים המדיניים, תהליך שלום עם ירדן, תהליך מסוים עם הפלסטינאים, לא משנה, הצליח, לא הצליח, מה קרה כזה, אבל בפועל, דווקא קלינטון היה נשיא הרבה יותר טוב ליהודים במובן הזה. לפניו היה ג'ורג' בוש האב. אני לא יודע אם מישהו כבר זוכר מה היה אז בזמנו, אבל כדאי, אם אתם רוצים להיזכר, תחפשו ערבויות. ג'ורג' בוש האב הכריח את יצחק שמיר לשבת עם נציגים של הפתח, של אשף, אז הוא נקרא, לא עם אשף עצמו, אשף עצמו אסור היה, אז היה איסור חוקי בכלל לשבת איתם. אסור היה לדבר עם נציג של פתח או של ארגון כזה או אחר, מי שהיה עושה את זה היה הולך לכלא. אז אי אפשר היה לשבת איתם, אבל הצליחו לבוא עם נציגים שלהם, שזה היה חנן השראוי וחלת חוסייני וכל מיני תושבי ירושלים המזרחית שהיו אוף דה רקורד, היו בעצם נציגים של הפתח. אבל לא משנה, הוא, שמיר ש, 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 שהיה בעל, שהיה התייחסות שלו לכל התהליך עם הפלסטינים הייתה כמו של אפסנאי בצהל. זאת אומרת, היו אומרים לו לגבי הפלסטינים, אז הוא אומר, קודם כל לא. עכשיו תגיד מה אתה רוצה. הוא אומר, לא, אני רוצה לגבי, קודם כל לא. אז בוש והצליח אז לגרום לשמיר ללכת לוועידת מדריד עם אותם נציגים פלסטינאים, לא בגלל שהוא ביקש יפה, אלא בגלל שהיה פשוט איום שארצות הברית לא תערוב להלוואות שישראל לוקחת, שזה בערך כמו שאני אבוא לחבר שלי ויגיד לי, אני צריך שתחתום לי ערבות על משכנתה. אני אומר לו, אני לא חותם לך ערבות עד שאתה לא הולך ולא יודע מה, יושב עם, עם ועד הבית בבית ליד וסוגר איתם את כל הבעיות שיש לכם, שזה בערך על אותו עיקרון. הם ממש הכריחו את מדינת ישראל ללכת ולשבת איתם, תוך איום שארצות הברית תמנע סיוע כלכלי מסוים מישראל, ערבויות להלוואות מאוד מאוד רציניות, שלדעתי שזה גם היה חלק מכל העניין של ההתיישבות והדברים, אפשר לחפש את זה, זה לא סוד מדינה, זה היה בחדשות אז, ככה שגם הם לא היו בדיוק אוהבי ישראל ידועים. מי היה אוהב ישראל, מי דווקא היה ראש ממשלה, ראש ממשלה, הנשיא האחרון שתרם משהו לביטחונה ולמצבה של ישראל? קרטר. קרטר היה דמוקרטי ובזמנו נחתם הסכם השלום עם מצרים, אולי הצעד הפוליטי המדיני חשוב ביותר של ישראל בכל שנות בכל שנות קיומה. אז רקורד של אהבה יתרה לישראל אין לדמוקרטים, לרפובליקנים, סליחה. הם אולי נתפסים על ידי הימין כיותר פרו-ישראלים, בגלל החיבה המוזרה, יש להם פשוט הרבה מאוד מצביעים מה שמכונה הימין האבנגליסטי. יש להם הרבה מאוד מצביעים מהפלחים האלה בנצרות האמריקאית, שמשום מה נורא אוהבים את ישראל, לא מסיבות חיוביות. אבל תכלס, אם כבר מדברים על, וכי בארץ מאוד לא סובלים את השדולה הישראלית, שהם חבר'ה לרוב יותר, שדווקא רוצים שיהיה פתרון של שתי מדינות, ומנסים להשפיע על הממשל, להכריח את ישראל לשבת עם הפלסטינים, לא אוהבים אותם בימין הישראלי, ואין להם הרבה השפעה יחסית אצל הדמוקרט, אצל הרפובליקנים, ולכן יש איזו תפיסה אצל הימין הישראלי שהרפובליקנים הם משלנו. הם לא. והם לא, והם, כל האינטרסים של ארצות הברית הרי הם כלכליים, הם לא מעניין אותם בדיוק אם ישראל או ירדן או מצרים או סוריה, לא כל כך אכפת להם. אם היה תלוי בהם, ואם מחר הפלסטינאים יגידו להם, תשמעו, תנו לנו להשתלט על ישראל, נשים שם איזה אסד משלנו ויהיה לכם שקט מכל האזור, אני לא בטוח שהם לא יקפצו על זה. זאת אומרת, בטח לא במצב הנתון. אבל לצורך העניין נניח שזה לא יקרה. אין לרפובליקנים שום רקורד שמראה שדווקא הם יותר טובים לישראל, בטח ובטח לא בצורה שבנט קפץ עליה. מה כן יש להם? יש להם, הם לא אובמה, ולכן כשנתניהו בא ואומר שטראמפ הוא ידיד אמת של ישראל, הוא מדבר בניגוד לידיד הקודם, שאתם יודעים, בינינו היה מושלמי, ונחתדה, ושלדון בכלל לא תמך בו, אז אני כבר מראה לכם שזה לא, כבר אומר לכם שהוא לא היה ידיד אמת. זה, זאת אומרת, זה אפילו לא סאבטקסט, כמו אצל נתניהו, דברים לא נאמרים בקריצה, הם נאמרים בפרצוף. זאת אומרת, ובאמת זה חלק מהעניין, כי כסופו של דבר, מה זה נשיא טוב לישראל? זה נשיא שמצליח ליצור איזשהו קשר אישי, כמו שהיה עם קלינטון ורבין. בין או קלינטון ורבין וחוסיין לצורך העניין. קשרים כאלה תורמים לישראל. קשרים כמו של נתניהו ואובמה פוגעים בישראל, אבל מה זה פוגעים? לא פוגעים, זאת אומרת, הם לא מקדמים שום תהליך בארץ. הם לא מקדמים, הם לא גורמים לאיזשהו דברים לקרות. הם פשוט, אוקיי, אז אתם תעשו את מה שאתם תעשו, ואנחנו לא נתערב, ושכל העולם מתפוצץ מבחינתנו. דבר אחרון שמעניין אותי בבחירות האמריקאיות, וזה עוד פעם דבר שמאוד מאוד מקושר למה שקורה בארץ. בסופו של דבר, הבחירות האלה קמו ונפלו על דברים מאוד מאוד מסוימים. כי בחירות בסופו של דבר, אף בן אדם, רוב האנשים שהולכים ומצביעים, לא יושבים וקוראים את המצע של המועמד ואומרים, אוקיי, מתוך 50 נקודות שאלה עלתה קלינטון, אני תומך ב-20, ומתוך 50 נקודות שאלה טראמפ, אני תומך ב-30, אז אני אלך ואצביע טראמפ. או מתוך 10 הדברים שחשובים לי, אני מסכים עם קלינטון ב-3 ועם טראמפ ב-7, אז אני אלך זה לא עובד ככה. סופו של דבר, נבחר מי שמצליח ליצור הזדהות אצל קהל הבוחרים שלו, זאת אומרת, יש... אני לא מאמין בקולות צפים, לא רק אני, אבל אני מדבר על... אני לא מאמין במושג קולות צפים. קולות צפים זה אנשים שיש להם העדפה, ימין, שמאל, מרכז או כל דבר אחר, אבל עוד לא החליטו אם הם ילכו לבחירות להצביע. אף אחד, מעט מאוד אנשים מגיעים לקלפי ושואלים את עצמם, הרצוג או נתניהו, זה לא קורה. מקסימום לפיד או כחלון. זאת אומרת, או נתניהו או בנט, או דברים כאלה, זאת אומרת, וגם מעט מאוד, רוב האנשים כבר שבועות לפני הבחירות יודעים למי הם הולכים להצביע. השאלה היא האם אותו מועמד יצליח לגרום להם ללכת ולהצביע, כיוון שההנחה, במיוחד בעשורים האחרונים, היא לא שכולם ילכו להצביע, אלא שאף אחד לא הולך להצביע. זאת אומרת, אם מחר אנחנו מכריזים, אם מכריזים על בחירות בעוד 3 חודשים, ולא עושים כלום, ממשיכים כאילו כרגיל. מה שקורה עכשיו, ממשיך לקרוא ב3 חודשים האלה. לא תעמולות, לא הצעות, לא קמפיינים, לא כלום. כמות האנשים שתלך בפועל להצביע, תהיה בערך, אני לא מגזים, להערכה שלי, בין 20-30%. אם היום כמות ההצבעה עומדת על 50-60, 40-60 נגיד, אז כמות האנשים שהיו הולכים להצביע, אם לא היו קמפיינים ולא היו כלום, היו בערך, תורידו מזה חצי. זאת אומרת, חצי מהאנשים שהולכים להצביע, לא היו הולכים להצביע, אם לא היו ממש יושבים להם על הברית ואומרים להם, תלכו, תלכו. למה תלכו? כי הוא יחלק את ירושלים, כי הוא זה, כי הוא מושחת, כי הוא שודד, כי הערבים עולים לקהל הזה, כי נתניהו דפק את המדינה, כל דבר. זאת אומרת, אם לא היו הולכים ואומרים להם, אתם מצביעים שלנו, לא הלכו לקלפי להצביע. אם לא היו עושים את זה, חצי מהאנשים שמצביעים, שזה גם ככה לא הרבה, לא היו הולכים להצביע בכלל. והמטרה של כל מועמד היא לגרום למה שיותר מהמצביעים שלו ללכת להצביע. וכדי לעשות את זה, אי אפשר להתחיל להתמקד במצעים, ובתוכניות, ובדיונים, ובנושאים ארטילאיים. ארצות הברית למשל שואלים, למה אף אחד לא דיבר על שינוי האקלים? את התחממות כדור הארץ. כי זה נושא שהוא... מתחילים לדבר עליו, לא מסיימים. ואי אפשר, ואף אחד לא ילך ויגיד, הוי, 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 חייבים ללכת להצביע לקלינטון, בגלל שטראמפ לא יריץ תוכניות לשינוי, תוכניות שעשויות להקטין את כמות הגזים שהמפעלים שלנו פולטים ב-13.2%, שזה... רק מדבר על זה, זה מעייף. אתה צריך לבוא ולהגיד תכלס, אוקיי? אני אבנה חומה. אני אחזיר את המטרה ליושנה. אוקיי? זה דברים שאנשים יכולים להבין. וזה לא, עוד פעם, זה לא פיקציה. רוב הקמפיין מתעסק בלנסות ולזקק את כל הרעיון לאיזשהם קריאה לפעולה שתכלס תגרום לאנשים לפעול. אם אנשים משוכנעים שיש בעיה של מאגרים ממקסיקו, לצורך העניין, שתופסים עבודות והם כולם עברייני סמים ודדדדדדה, אם אתה מצליח לגרום לאנשים האלה להיות משוכנעים שאתה תילחם בבעיה הזאת, ולא משנה אם הבעיה אמיתית או לא אמיתית, אנשים הרי לא ממש יושבים ומסתכלים על נתוני האבטלה ועל נתוני העבודה ועל נתוני הכלכלה ועל נתוני ההגירה. לא מעניין אותם אם בפועל הסיבה לירידה בכמות המשרות נגרמת על ידי כניסה של וכו. לא מעניין אף אחד. הם מסתכלים והם אומרים, לי אין עבודה, כל החברים שלי אין עבודה, ב-20 שנה האחרונות הגיעו לעיר 2,500 מקסיקאים והם תפסו את כל העבודות. לא, אתה אומר להם, תקשיב, אם היה איזשהו רגולציה על המפעלים האלה והאלה והאלה, אם לא היו לוקחים את כל התעשייה שלה ומעבירים אותה לתאילנד או לסין או למה שזה לא יהיה, ואז הייתה לך עבודה, ולכל החברים שלך הייתה עבודה, והמקסיקאים עדיין היו עושים את מה שהם היו עושים, פשוט אתה היית עובד בעבודה טובה יותר. אתה היית עובד במפעל, אתה היית מרוויח, לא יודע מה, אתה היית מרוויח 30,000 דולר בשנה, הוא היה מרוויח, המקסיקני מרוויח 15,000 דולר בשנה במקרה הטוב. אוקיי, זה לא מעניין אף אחד. אתה בא ואתה אומר להם, תשמעים, יעצרו, אם יעצרו את הסכמי הסחר, או יאשרו את הסכמי הסחר, אם יפסיקו את תקציב, יורידו את תקציב הביטחון ב-20%, או יגדילו את תקציב הביטחון ב-20%, אז יבצרו מצבים כאלה וכאלה. לא מעניין אף אחד. בן אדם, כמו המדיה וכמו כל אחד אחר, אנשים מסתכלים בתוך האקו צ'יימבר של עצמם, בתוך הסביבה הקרובה, ואומרים לעצמם, זה, איך יכול להיות המצב הזה? ואז אתה בא ואתה אומר להם, אני אגיד לכם איך זה יכול להיות. זה יכול להיות בגלל שיש הגירה, והגירה תופסת מקומות עבודה, והמקומות עבודה האלה משפיעים עליכם, ואני אדאג לעצור את זה, אני אבנה חומה, כל מי שלא צריך להיות פה, אנחנו נחזיר אותו למקסיקו, ואז ייפתחו מקומות עבודה, ואז אתם תולכו לעבוד במקומות שמרוויחים בהם 2.5 דולר ליום, ולא יודע מה תעשו עם זה. זאת אומרת, זה לא, אף אחד לא יושב ושואל את עצמו, הרי חלק מהבעיה היא שנכון להיום לאמריקאי יש שתי אופציות, או לעבוד בשלוש עבודות, או לקבל אבטלה. כל אופציה אחרת היא לא רלוונטית. אתה יודע, יש איזה קומיקאי אחד, קריס רוק אני חושב, שהוא בן אדם מבריק, אני אגיד לך, הוא צריך להיות נשיא. ואנשים, הוא אומר, מה זאת אומרת? אדם אומר, אין לי עבודה. יש אנשים שיש להם שתיים ושלוש עבודות, אז לך אין עבודה? איך הוא יכול למצוא שתי עבודות ואתה לא יכול? עכשיו, התשובה היא כמובן, אם הוא עובד בשלוש עבודות, מן הסתם זה יש עוד שני אנשים שאין להם עבודה, דבר ראשון, וב' עצם זה שהוא צריך לעבוד בשתי עבודות, מראה שאף אחד לא יכול להתפרנס מעבודה אחת. אתה לא אומר לבן אדם, אוקיי, המטרה היא לא שהוא יעבוד בשתי עבודות ואתה תעבוד באפס, אלא ששניכם תעבדו בעבודה אחת ותוכלו להתפרנס מזה כמו שצריך. עכשיו זה קצת מורכב מדי. אי אפשר לשלוח אנשים לקלפיות על, אתם יודעים, על הסיסמה הזאת. אז מחפשים סיסמאות שכן יגרמו לאנשים לעבוד, מחפשים סיסמאות שכן, אז הרבה מהדיונים והרבה מהדיבייטים והרבה מהקמפיין בעצם מנסה, כל אחד מנסה להטות את הדיון לצד שלו. מה הכוונה? למשל, אם אנחנו, הדיון הוא האם הילרי קלינטון מושחתת או לא. זה לא דיון של עד כמה הילרי קלינטון ראויה להיות, ראויה מוסמכת להיות נשיא, אלא האם היא מושחתת. עכשיו, ברגע שזה הדיון כבר ניצחת. היה משאל עם באנגליה, בבריטניה, סליחה. והמשאל עם הזה היה על האם אתה תומך או לא בהיות בריטניה חלק מהאיחוד האירופי. עכשיו, אני די בטוח שאף אחד לא זוכר שהיה משאל כזה, כי כולם יודעים שהיה משאל עם על האם בריטניה צריכה לצאת מהאיחוד האירופי. אפילו היה לזה סלוגן נחמד, ברקסיט, בריטניה אקסיט. ברגע שהדיון הפסיק להיות, כדאי לנו להישאר, האם אני תומך בזה במצב שבו בריטניה חלק מהאיחוד האירופי, האם אני בעד או נגד לצאת מהאיחוד האירופי, זה כבר משנה את כל התמונה. והרבה מאוד מהשיח, הרבה מאוד מהקמפיינים נעוצים בעניין הזה, כי ברגע שהצלחת לשנות את המצב, וזה לא סמנטיקה, וזה לא סתם מתפלפלויות. זה ממש ממש יכול לשנות בחירות. זה יכול לשנות תוצאות. עכשיו, נכון שאם צד אחד, צד שלה, שהיה בעד להישאר, אם הם היו 75%, וההפיכה של זה לברקסיט, לדיון על הברקסיט, אפילו אם היא זיזה 5%, אז זה לא משנה לאף אחד, כי זה עדיין 70% וזה עדיין עבר. אבל אם אנחנו מדברים על משהו שהוא 50-50, אז תזוזה של 2% בזכות השינוי הסמנטי הזה מכרעת. וברגע שהדיון בארצות הברית, לצורך העניין, הופך להיות לא האם, לא עד כמה היא ראויה ועד כמה היא נכונה ועד כמה היא זה, אלא האם היא מושחתת, האם היא... זאת אומרת, הדיון הופך להיות מי פחות נורא. תשמע, טראמפ אולי ככה וככה וככה, אבל הוא יותר טוב מקלינטון. טראמפ הוא אולי מזוגן ואולי גזעני והוא זה, אבל הוא יותר טוב ממנה. ברגע שזה הופך להיות הדיון, יש לקלינטון בעיה. דוגמה שאני יכול לתת לכם עם דוגמה הקלאסית של נתניהו ב-96. שנתניהו ב-96 יצא אז ב... קמפיין המפורסם שלו, שהיה כלל שתי סיסמאות, נתניהו טוב ליהודים, זה דיון אחר לגמרי, ופרס יחלק את ירושלים. ברגע שנתניהו הצליח לדחוף את הפרס יחלק את ירושלים הזה לשיח הציבורי, הוא ניצח, הוא לא בטוח שהוא היה מנצח בבחירות, אם לא היה לו כבר ככה איזשהו מצב שהוא של 50-50, אבל... אם המצב, זאת אומרת, אם המצב היה ש-75% היו לכם להצביע לפרס בכל מקרה, זה לא היה משנה. אבל עצם המצב שהמדינה הייתה אז מחולקת 50% לכאן ו-50% לכאן, עצם העובדה שהוא הפך את הדיון להאם פרס יחלק את ירושלים כן או לא. הרי זה לא היה בכלל שאלה, זאת אומרת, אף אחד לא חשב עד שנתניהו העלה את זה שירושלים השלמה היא בידיים של פרס. אבל ברגע שהוא הפך את הדיון לזה, אז בעצם אנשים אמרו לעצמם, רגע, אני רוצה שירושלים תישאר שלמה, אני חייב להצביע נתניהו. ועוד יותר מזה, אנשים שאמרו, אני לא כל כך, לא יודע אם הייתי הולך להצביע, אבל עכשיו אני חייב, כי אחרת פרס יחלק את ירושלים. אוקיי, אם הדיון היה נתניהו היה הרוס את המדינה, אז היה מצב של, אז אם זה, אם העבודה אז הייתה מצליחה לדאוג שהמסר הוא נתניהו רע למדינה, אז כן היה סיכוי שהאחוזים שהלכו לטובת האחד ילכו לטובת השני. ובאמת זה היה לעשרות אלפים קולות, אם אני זוכר נכון. אז זה היה קמפיין שמאוד הצליח, כי הוא הצליח להשיג, לסובב את השיח הציבורי לכיוון הזה. ולכן אני אומר, אלה דברים שממש ממש ממש משפיעים. יש עוד הרבה דוגמאות, אבל אני אשמור אותן לפעם אחרת, או אולי למשדר הבא. כי בגדול זאת התפיסה הפוליטית של היום. הרעיון בבחירות בארץ, באמריקה, בבריטניה, בצרפת, בכל העולם המערבי נקרא לזה, בכל העולם הדמוקרטי המערבי, הבחירות היום וקמפיינים לפני הבחירות הולכים על שני העקרונות האלה. אחד, המטרה שלך היא להביא מה שיותר, לגרום למה שיותר מהמצביעים שלך ללכת ולהצביע לך ביום הבחירות, כלומר ללכת ולהצביע, וגם לשים את הפתק שלך ולא משהו, לא משהו על הצד. ושניים, להפוך את הדיון בקמפיין הבחירות שיהיה על נושאים שהם מציגים את הצד שלך. זאת אומרת, שהדיון במצב בבחירות לא יהיה על האם להישאר באיחוד האירופי, אלא האם לעזוב את האיחוד האירופי. לא יהיה על מה אנחנו צריכים לעשות כדי לדאוג שהמאגרים, שגם זה חלק מהעניין שמנסים לקרוא למאגרים undocumented alien, לא aliens, אלא undocumented immigrants ולא illegal aliens. illegal aliens זה זר לא חוקי. הוא גם זר, כלומר הוא לא שייך, והוא גם לא חוקי. אני מדבר, לא, הוא אימיגרנט, כמו אנחנו, חברה של, אנחנו בארץ וגם ארצות הברית, חברה של מאגרים, הוא פשוט undocumented, אין לו מסמכים. עכשיו, אם הדיון הוא האם המאגרים ללא המסמכים, איך אנחנו מערים אותם יותר טוב בחברה, כדי שלא ילכו לפשע, ששוב, זה כבר, בואו נעזוב את זה. האם, איך אנחנו מערים את המאגרים ללא המסמכים, בחברה, כדי שיהפכו להיות יותר תורמים, כדי שיתנו לנו את הדברים, כדי שנוכל להנות מהפירות שלהם, או מה אנחנו עושים כדי להפסיק את ההשפעה השלילית של הזרים הלא חוקיים בארצות הברית. ברגע שהדיון הוא לכאן או לכאן, מי שמחזיק באג'נדה הזאת כבר יכול לרשום לעצמו התקדמות. מפה והלאה, הצד השני במגננה. וזה היה ברור לחלוטין שברגע שהדיון, וזה בכלל היה לאורך כל הבחירות האלה, אפשר היה לראות שרוב הדיון תמיד היה על טראמפ. אחד הדברים שהוא אמר בפריימריז למפלגה הרפובליקאית, הוא אמר, כל פעם שאתם מדברים עם אחד המועמדים שלו, אתם שואלים אותו שאלות עליי. כאילו, למה אתם עושים את זה? ולמה, זאת אומרת, אתם, בן אדם בא להגיד למה הוא צריך להיבחר ושואלים אותו עליי. זה פרסומת חינם בשבילי, אני לא צריך לעשות כלום. אז זה בדיוק העניין, ברגע שהדיון הוא על טראמפ כן או לא, ולא על הילרי קלינטון כן או לא, לטראמפ יש כבר אחוזים שהוא לא היה מרוויח, שהוא לא היה עושה, זאת אומרת, מעמד שלו נמצא הרבה יותר קדימה, ובמצב של 50-50, במצב שהבחירות הן על חודו של קול, כמו שבפועל קרה, כמו שבפועל קרה בארצות הברית, אז לשינויים הכביכול סמנטיים האלה יש השפעה, וזאת השפעה שאנחנו רואים אותה גם בארץ. ולא סתם נתניהו בבחירות האחרונות הלך על הקו הזה של הערבים נוערים לקלפיות וכל הדברים האלה. המלחמה שלו הייתה לא במצב, לא בהרצוג, אלא בבנט, בליברמן. התרה שלו הייתה להגיע להגיע לבחירות במצב שעדיין המפלגה שלו היא המפלגה הכי גדולה. ולא לאבד קולות לבנט, לליברמן, לכחלון וללפיד, שחלק מהם אתה בכלל לא יודע אם ישבו איתו בקואליציה, זאת אומרת. כבר ראינו את ליבני שהשיגה מנדט אחד יותר מהליכוד, ובכל זאת לא הלכה לממשלה. הקרב של נתניהו לצורך העניין הוא פיזית על הבאת מה שיותר בוחרי ליכוד, לקלפיות שישימו פתק של מחל. הקרב של טראמפ היה להטות את השיחה לכך שידברו על האג'נדה שלו, על הטוקינג פוינט שלו, על הקיר, על הזרים, על המוסלמים, ולא התעסקו בסגי השלטון הנוכחי, ואיזה כיף יהיה שהילרי קלינטון, שלצורך העניין אם אובמה עשה ביטוח בריאות ויוריד את נתוני האבטלה, ולא משנה כרגע מה בפועל קורה, נדבר מבחינה תעמולתית. אז במקום לבוא ולהגיד אובמה עשה ככה וככה וככה, איזה דברים טובים הוא עשה, ותבחרו את קלינטון שהיא תמשיך את הדברים הטובים שאובמה עשה. זה היה מכת מוות מבחינתו. הוא היה חייב לעשות את הדיון למה דבר, לשינוי. הוא דיבר כל הזמן על שינוי, על שינוי, על שינוי, ואז הוא גרר את הילרי קלינטון למצב שהיא נאלצה לדבר גם כן על איזה שינוי היא תביא, ועל איזה דברים היא תעשה. והוא גרר את הדיון למקומות שאנחנו מחפשים אנשים שלא באים מהפוליטיקה. אנחנו לא מחפשים אנשים שמעורים בממסד. ואנחנו שונאים את כל המצב הזה שהפוליטיקאים כבר מתעסקים בדברים שלהם ונוצרת אליטה וכו 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 וכו. כל הדברים האלה כל פעם כיוון אחר, כל פעם התקפה אחרת. בסופו של דבר לא הטו את דעת הקהל האמריקאי לכיוונו, אבל נתנו לו את עוד 2%, עוד 2.5% שהוא היה צריך בשביל לקחת הנשיאות. ואלה דברים שאפשר בהחלט לשים עליהם לב, לא, אין פה איזה, שוב, מסר לאומה, אבל אני חושב שבהחלט אם נתחיל להסתכל קצת על המידע שאנחנו מקבלים בארץ, אם זה מהפוליטיקה ואם זה מהמדיה, בידיעה שזה באחות או יותר הדברים שהם מתעסקים בהם, אני חושב שאפשר יהיה קצת יותר להתחיל לדבר על מה שקורה בארץ בצורה קצת יותר מודעת. זו הדעה שלי בכל מקרה. בכל מקרה, זה היה ככה דיון מבולגן היטב על הבחירות בארצות הברית. משדר הבא יהיה... יש כמה רעיונות. נראה על מה אני... נראה מה מהם יתפוס יותר. כמובן שאפשר למצוא אותנו באותנו. שמתי לב שאמריקאים תמיד מדברים באנחנו, זה משהו מורס אותי. יש בן אדם שבנה אתר, הוא בנה אותו, זאת אומרת, באמצע, בלילות הוא ישב בדבר, בנה אתר לבד. המטרה שלנו בבניית האתר, איזה שלנו? אתה בן אדם אחד. קטע של האמריקאים, מדבר באנחנו. אז אפשר למצוא את המשדר הזה ואת כל המשדרים הקודמים ואת המשדרים העתידיים ולהירשם ל-RSS ואת כל הדברים היפים האלה במשדר רשת נקודה סיו נקודה נשיאות ארצות הברית, כן, משדר רשת נקודה סיו נקודה אייל. אימיילים, טענות, מענות, בקשות, הצעות לסדר, תשבוכות, נעצות, כל הדברים שעולים לכם על הראש, ארז שטרודל משדר רשת נקודה סיו נקודה אייל. אנחנו, אני והחתולה הזאת אומרת, נמצאים גם בטוויטר, שזה גם כן משדר רשת. זהו להיום, מקווה שנהנתם, שיהיה לכם המשך יום נהדר. ביי.